שוב שבת שלום ומבורך לכולם. אנחנו מברכים את כולם בשם ישוע אדוננו. במיוחד כמו שאדי ציין, אנחנו מברכים גם את החברים מהחצים. רק כדי שתדעו, אתמול ששמענו מהרכזת שלכם שאתם מתכוונים לבוא, אז הוספנו את כל הקהילה כדי לנקות את הכיסאות, כדי שיהיה לכם נקיים, כמו שהנקיים בכפר הבפטיסטים. אז ברוכים הבאים. אנחנו בין יום הכיפורים וחג הסוכות. אני בטוח שכולנו בימים האלה מקבלים הרבה מאוד תמונות, מסרונים, אפילו סרטונים. ואחד הסרטונים שקיבלתי ממש מיד אחרי יום הכיפור, הייתה מקרולין ברנס. חלקכם בוודאי זוכרים, אנחנו התפללנו עבורה כאשר היא עברה ניתוח של החלפת הברך, וחשבתי שיהיה נחמד לחלוק איתכם את המהות של הסרטון. אז הסיפור מספר על מורה שיום אחד התלמידים שלו בא אליו ומספר לו: אדוני המורה, אני רציתי לספר לך שבזכותך אני עכשיו מורה. אז המורה שאל אותו: למה, מה עשיתי שהלכת להיות מורה? אמר: באחד הימים היה ילד שאבא שלו קנה לו שעון חדש, ואני גנבתי לו את השעון. הוא סיפר לך, ובבוקר שבאנו לבית ספר אמרת: מי שגנב את השעון, בבקשה להחזיר. אני כמובן התביישתי ולא קמתי. אז ביקשת מכל התלמידים לעמוד בשורה, ואמרת שאתה תתחיל לחפש בכיס של כל אחד. ואמר: אז הייתי עוד יותר נבוך, כי לא רק שלא סיפרתי, לא רק שגנבתי ולא סיפרתי, עכשיו גם כולם ידעו שזו אני. אבל להפתעתי ולשמחתי, ביקשת מכל התלמידים לסגור את העיניים. ולכן, שמצאת את השעון, אף אחד לא ידע שזה היה אני שגנבתי. אבל מה שהפתיע אותי, לא רק שביקשת לסגור את העיניים, אלא שגם מיד אחרי זה לא אמרת לי שום מילה בהמשך היום, וגם לא אחר כך. אז המורה הסתכל עליו, אומר: הסיבה הייתה שגם אני סגרתי את העיניים שלי ולא ראיתי ולא ידעתי שזה אתה עד שאתה היום מספר לי. אז הסיפור הזה אולי אומר לנו משהו. אנחנו יודעים שאלוהים אכן עיניים שלו הם תמיד פתוחים והוא רואה את החטאים שלנו, אבל בזכות מעשי ישוע לא רק שאלוהים סולח לנו על החטאים, אבל בדרך כלל גם אלוהים לא מבייש אותנו. אני חושב שבדרך כלל כך גם אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני. אז עם הסיפור הזה, שעוד נראה את ההקשר שלו, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו באיגרת אל האפסים, והיום אנחנו בפרק ה', נקרא את ה-20 פסוקים הראשונים, למרות שהיום נתמקד רק בשבעה פסוקים הראשונים. אז איגרת אל האפסים, פרק ה', פסוקים 1-20. שימו לב מה אומר לנו דבר האלוהים: ובכן, לכו בדרכי אלוהים כבנים אהובים, והתהלכו באהבה, כשם שגם המשיח אהב אותנו ומסר את עצמו בעדינו כמנחה וקורבן לאלוהים, לריח ניחוח. וכיאה לקדושים, אף לא תעלו על דל שפתכם מעשי זנות וכל טומאה או תאוותנות, גם לא ניבול פה ושיחת שכלות או התלוצצות, דברים שאינם יאים, אלא כל תודה. זאת עליכם לדעת, כל זונה או תמה או בעל תאוות שאינו אלא עובד אלילים, אין לו נחלה במלכות המשיח והאלוהים. אל יטעה אתכם איש בדיבורי הבל, בגלל הדברים הללו בא זעם אלוהים על בני המרי. על כן, אל תהיו שותפים להם. בעבר הייתם חושך, אך עכשיו אור אתם באדון. התנהגו נא כבני האור, כי פרי האור הוא כל טוב וכל צדקה ואמת. בחנו והיווחקו מה רצוי בעיני האדון. אל תשתתפו במעשי החושך, אשר עקרים הם כולם, אלא הוכח תוכיחו את עושיהם. הרי מה שהם עושים בסתר, חרפה אפילו לבטא במילים. אבל כל מה שמוכח על ידי האור נראה בבירור, שהרי כל מה שנראה בבירור הוא אור. על כן נאמר, אורה הישן וקומה מן המתים ויאיר לך המשיח. ואתה שימו לבבכם להתהלך בזהירות, לא ככסילים, אלא כחכמים, המנצלים כל הזדמנות שכן הימים רעים. לכן, אל תהיו חסרי דעת, אלא הבינו לדעת מה רצונו של האדון. אל תשתקרו מיין, שכן זה מביא לידי פריצות, אלא הימלאו ברוח, והשמיעו ביניכם תהילות ותשבחות ושירות רוחניות. שירו וזמרו לאדוני בלבבכם, ובכל עת הודו על הכל לאלוהים אבינו, בשם אדוננו ישוע המשיח. לפני שנצלול פנימה לתוך הפסוקים האלה, אני חושב שחשוב שנעיף מבט על המפה, מין מפת המצאות, כדי שנבין איפה היינו באיגרת הזו שהתחלנו לפני כמה חודשים, ולאן בעצם שאול מביא אותנו בהמשך. אז בגדול מה שראינו שזה בשלושת הפרקים הראשונים של האיגרת, שאול מדבר לא רק על מעשי אלוהים האב, הבן והרוח, אלא גם מדבר על המעמד שלנו בעבר וגם היום. ואומר לנו שאנחנו ילדי אלוהים, וזו המעמד שיש לנו. הוא הזכיר לנו את מעשי החסד של אלוהים, אשר בחר אותנו והושיע אותנו. כי הוא אומר לנו שהיינו מתים בחטאים שלנו, אבל אלוהים הקים אותנו במשיח. ולא רק שהוא הושיע אותנו, אלא גם עשה אותנו לבריאה חדשה. ואף איחד אותנו, את היהודים ואת הגויים, לאדם אחד חדש במשיח. כלומר, בגוף המשיח בקהילה. ואז החל מפרק ד' בעצם, הוא התחיל ללמד אותנו איך עלינו לחיות את החיים החדשים שלנו במשיח ובחסדו של המשיח. את הפרק הוא התחיל בלדבר איתנו על האחדות שיש לנו במשיח. הוא הזכיר לנו לכל אחד מאיתנו, אלוהים נתן מתנה לצורך בניית הגוף כדי לעודד את הקהילה. ולבסוף הוא גם התחיל ברשימה של נושאים פרקטיים לחיים החדשים שלנו. ובתהליך שהוא בעצם קרא לו תהליך של הפשטה, להפשיט את האדם הישן וללבוש או לשים את אדם החדש. להפשיט את האדם הישן וללבוש את החדש. פרק ה', כפי שעוד מעט נראה, בעצם הוא מדבר על המלחמה המתמדת שבו אנחנו נמצאים כל הזמן כמשיחים, כאלה שנמצאים במשיח, והוא מדבר על איך עלינו לחיות את החיים שלנו בעולם הזה ובמלחמה המתמדת. ואחרי שידבר בהמשך, כפי שנראה, על מערכת היחסים בין בתוך המשפחה, מערכת היחסים האנושיים, הוא בסוף האיגרת גם ידבר על הכלים שיש לנו, שאלוהים נתן לנו במשיח, כדי שנוכל להילחם וננצח במלחמה. ועוד כמובן נגיע לכלים האלה עוד בשבועות הקרובים. חשוב לנו גם לזכור שתורתו וחוקותיו של אלוהים הם בעצם ביטוי לאופיו של אלוהים. הוא לא נתן לנו חוקים שאינם אפשריים לקבל מצד אחד, אבל גם לא חוקים שהם לא טובים לנו, אלא כאלה שמגנים עלינו וגם כמובן על אחרים. הם בעצם חוקים שעושים לנו כבני אדם, שחיים בעולם של אלוהים, את הדבר הטוב. מזמור י"ט, פסוק 8, מזמור י"ט, פסוק 8, אומר לנו, תורת אדוני תמימה משיבה נפש, עדות אדוני נאמנה מחכימה פתי. וגם באותו ספר מזמור, בפרק קי"ט, פסוק הראשון, אומר, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני. כלומר, אשרי אלה שהולכים בדרך של תורת אלוהים ומקיימים את תורת האלוהים. כפי שכקהילה אתם יודעים, בשבוע שעבר, היה לי את הזכות להיות בהולנד מספר ימים ולדרוש בכמה קהילות שם. ודרשתי מספר רות, מספר שהיום, בימים האלה, בסמסטר הנוכחי שלי, אנחנו גם לומדים את זה, ואני מקווה שאולי יום אחד גם נגיע ללמוד את הספר הקצר, אבל מאוד משמעותי של ספר רות. אבל בספר רות אנחנו מוצאים שני מקרים שבו אנחנו רואים עד כמה החוק של אלוהים או תורת אלוהים היא טובה לבני אדם וגם מאוד שימושים כמובן. אז המקרה הראשון שאנחנו מוצאים בספר רות זה קשור לספר ויקרא פרק י"ט פסוק 9. ספר ויקרא, ספר השלישי של משה, פרק י"ט פסוק 9. שם אלוהים מצווה את עם ישראל כך. הוא אומר, ובקוצרכם את הקציר ארציכם, לא תחלה פעץ שדך לקצור, ולקט קצירך לא תקלוט. כלומר, בעצם אלוהים נותן חוק או תורה שאומר שכאשר אתה מקצר את השדה שלך, בעצם את הפינות אל תקצור, אלא תשאיר לאלה העניים, לאלה שזקוקים לאוכל ואין להם את האפשרות משלהם או שדות משלהם. עכשיו, הרבה פעמים שאנחנו קוראים את כל החוקים האלה בתנ"ך או בתורה ובמיוחד בספר ויקרא, לא תמיד אנחנו מבינים את המהות שלהם, במיוחד בימינו אנו שרובנו רק הולכים לסופר כדי לקנות ולא צריכים לקצור את השדות שלנו. אבל אנחנו יודעים שהמצוות האלה הם בעצם עזרו, ובמקרה הזה בספר רות, לנעמי ורות, שבעצם בגלל שגם הבעל אלימלך וגם שני הבנים מתו, לא היה להם דרך להתקיים. אז תורת האלוהים אנחנו רואים שהוא אכן מסייע לאנשים. ולכן כאשר רות מגיעה לשדה של בועז, בועז לא רק שמקיים את האות של התורה, אלא הוא גם מקיים את רוח התורה. ולכן הוא בעצם מאפשר לרות לא רק לקלוט מהפינות, אלא הוא אומר לה שאת יכולה גם בתוך השדה, ויותר מזה הוא אומר לה שאת יכולה בעצם להיות עם העובדים שלי, את יכולה ללכת, לאכול איתם, וגם לשתות איתם. אנחנו רואים שכמו שאמרתי, בועז קיים לא רק את האות של התורה, אלא בעיקר את רוח התורה. בהמשך הספר, בפרק האחרון, בפרק ד', שוב אנחנו נתקלים לעוד מקרה שבעצם אנחנו מוצאים עד כמה שתורת אלוהים היא חשובה. שם באותו ספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוק 25, שוב ויקרא כ"ה, פסוק 25, נאמר לנו כך. כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. החוק הזה פשוט מאפשר לקרוב משפחה, שבמקרה הזה נקרא גם גואל, לרכוש את השדה של קרוב המשפחה ולהחזיר לו את השדה, אם במסיבה זו או אחרת היה צריך למכור את השדה ולכן לא היה לו מקור פרנסה. ואנחנו מוצאים בספר רות שבועז היה הגואל, שלא רק בעצם רוכש במרכאות את השדה או גואל את השדה ומחזיר לרות ולנעמי, אלא הוא גם כמובן מתחתן עם רות. אז בשני המקרים האלה אנחנו רואים את החמלה של אלוהים, אנחנו רואים את טובו של אלוהים ועד כמה שאלוהים מגן על אלה שחלשים וזקוקים לעזרה שלו, שזה בעצם במובן מסוים זה גם כולנו. זה גם כמובן מה שאנחנו מוצאים כאן בדבריו של שאול, ובכלל בתורת המשיח, כפי שנראה. פעם האחרונה אנחנו סיימנו למעשה את פרק ד', למדנו את הפסוקים 25 עד 32, ראינו שבפסוקים האלה שאול נותן לנו הנחיות מאוד ברורות מה זה אומר להפשיט את האדם הישן וללבוש את אדם החדש. הרי אומר לנו שאנחנו בריאה חדשה, ולכן מכיוון שאנחנו בריאה חדשה, גם ההתנהגות שלנו צריכה להיות בהתאם לכך. ובריאה חדשה משמעותו שעלינו להתנהג שונה מאשר היינו לפני כן, אבל גם שונה מהדרך שהעולם מתנהג. בפסוקים האחרונים של הפרק ראינו בכמה תחומים שעלינו להתנהג שונה מהעולם. ראשון, הוא אומר לנו להסיר או להפשיט את השקר, ובמקום זה לדבר את האמת. שנית, הוא מצווה אותנו שגם אם אנחנו מתרגזים, אסור לנו לחטוא, או עלינו לא לחטוא. ופירשנו את המשמעות מה זה אומר האמירה הזאת. שלישית, נאמר לנו שהגנב אל יוסיף לגנוב, אלא יעבוד על מנת שיוכל לתת לאחרים. התנהגות הפוכה מלפני כן. במקום לגנוב ולקחת מאחרים, משיחי צריך לעבוד ולתת לאחרים. רביעית, הכתוב אומר לנו משהו בקשר ללשון שלנו ומה שאנחנו מוצאים מהפה. גם בזה עלינו להשתנות. אומר, אל יצא מפיכם כל דבר ניבול, אלא דבר שהוא טוב וגם בונה. תורת אלוהים, כמו שראינו בספר ויקרא, הם טובים ובונים. ודבר הנוסף ששאול מצווה אותנו, הוא אומר, הסירו מכם כל מרירות וחמה וכעס וצעקה וגידוף וכל רשעה. והרשימה מסתיימת, כפי שראינו, אולי בדבר הקשה מכולן. הוא אומר לנו לסלוח אחד לשני. כל אלה בעצם המעשים ששאול אומר לנו עלינו לפעול בהם. ועכשיו שאנחנו מתחילים את פרק ה', שאול למעשה ממשיך באותו נושא שהוא התחיל, עם איזושהי הפסקה קצרה, כפי שנראה. שאול אומר לנו בפרק ה' שהמניע של המעשים שלנו במשיח חייבת להיות אהבה. אותה אהבה שהניע את המשיח לרדת מהשמיים ולמות בעדינו כדי לספק לנו חיים חדשים. יוחנן ט"ו 13 אומר לנו את זה בצורה הכי חדה וחלקה. אומר, אין אהבה גדולה מהאהבה של האדם הנותן את נפשו בעד ידידיו. אין אהבה גדולה מזו, וזה בדיוק מה שהמשיח עשה עבורנו. לכן עלינו לפעול באותו אהבה, וגם להיות מוכנים, אם נדרשים, לתת את החיים שלנו בעד אחר. שאול מחזיר אותנו גם למבוא, בכך שהוא מזכיר לנו שאנחנו בנים אהובים לאלוהים. הרי עוד לפני שאלוהים יסד את העולם, הוא בחר אותנו ויעד אותנו להיות לו לבנים. אומר, כלומר, שהמעמד שלנו כילדי אלוהים הוא אחד היסודות החשובות של ההתנהגות שלנו. אני אומר את זה שוב, המעמד שלנו כבנים הוא היסוד של ההתנהגות שלנו במשיח. אנחנו ילדי אלוהים, ואהבתו של אלוהים, שהיא אהבה נצחית, היא זו שמניעה אותנו לפעול ולחיות בעולם הזה. בשונה מאהבה של בני אדם, אהבה של אלוהים היא אינה תלויה בנו, והיא גם נצחית. לכן, אם אנחנו רוצים לדעת בכל עניין איך עלינו להתנהג, אז עלינו לשאול האם זה תואם את דרכי המשיח, או האם המשיח היה פועל כך בגלל האהבה שלו אלינו. הרי בהמשך, בפסוק השני, שאול אומר לנו שהמשיח אהב אותנו ומסר את עצמו בעדינו כמנחה וקורבן לאלוהים, לריח ניחוח. כל חמשת הקורבנות שאנחנו מוצאים בספר ויקרא שאלוהים ציווה את עם ישראל, כולן מסתיימות במשפט הזה, ריח ניחוח לאלוהים. זה אומר שהקורבן היה מקובל ונעים לאלוהים. כך היה גם הקורבן של המשיח. היה ריח ניחוח לאלוהים. מעניין לפעמים לשאול את עצמנו איזה ריח יש למעשים שלנו, אולי למחשבות ולדיבור שלנו. האם יש בהם ריח נעים וטוב שבונה את אחרים, או משום מה זה ריח שדוחה את האנשים? זה המבחן המעשי של כל אחד ואחד מאיתנו. בכדי לחזק את דבריו בעניין ההתנהגות שלנו, הוא מוסיף את צמת המילים כיאה לקדושים. וגם זה מבחן המעשים שלנו. האם מה שאנחנו עושים הוא יאה למשיחי להתנהג כך? כקדושים במשיח, אסור לנו אפילו לעלות על דל השפתיים שלנו מעשי זנות וכל תומעה וכל תאפתנות. מעשי זנות הוא ביטוי כללי שבעצם מייחס לכל החטאים המינים והתנהגות מינית שאיננה יאה לקדושים. גם תומעה ותאפתנות מבטאות באופן כללי מעשים המבוססים על הבצע ועל החמדנות שלנו. שלושתן הם בעצם הגדרות כלליות מאוד שמכילות מעשים, מחשבות ואמירות רבות. כאן אולי חשוב לעשות איזושהי השוואה בין תורת האלוהים לבין חוקי מדינה. אמרנו שחוקי אלוהים מבטאים את אופיו הטוב של אלוהים. אבל צריך גם לזכור שתורת אלוהים או חוקי אלוהים הם מאוד בדרך כלל כוללנים. במובן הזה שאינם מגדירים בצורה הפרטנית ביותר איך עלינו להתנהג בכל סיטואציה או בכל נסיבות של החיים. זה שונה מאוד מחוקי מדינה שמגדירים בצורה הכי פרטנית שאפשר לאזרחים איך עליהם להתנהג, מה מותר ומה אסור. ואם חוק לא אוסר, אז זה אומר שזה מותר. ולכן חוקי המדינה כתובים בספרים על גבי ספרים. אתמול במקרה הסתכלתי לראות משהו על החוקים או ספר החוקים של מדינת ישראל. ורק תחת האות א' מצאתי, אם ספרתי נכון, 48 חוקים, שכל חוק מכיל הרבה מאוד סעיפים ותתי סעיפים. עכשיו, אחד הסיבות שהמדינה מגדירה כל כך הרבה חוקים, היא רוצה לוודא שכל מה שלא כתוב בחוק זה מותר. אנחנו מכירים את זה שגם עורכי דין וגם פושעים, ולפעמים יש, לא תמיד יש הבדל ביניהם, אבל הם בדרך כלל מנסים לחפש כל מיני פרצות בחוק כדי או שלהתחמק מהעונש או בעצם לעשות משהו שאסור. לכן המחוקים, אותם 120 חברי כנסת, הם תמיד מנסים למצוא חוקים שבעצם מנסה לחסות את כל הפריצות בחוק. אבל חוקי אלוהים הם לא כאלה, הם לא פרטנים, אלא הם בכוונה כוללנים או כללים. כי זה רוצה שהם יהיו רלוונטיים לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. לכן, כאשר לדוגמה כתוב שבכתובים אמנם לא מדובר למשל על פורנוגרפיה באופן מפורש או פרטני, אבל אנחנו יודעים שהוא מדבר על אותם המעשי זנות, זה בהחלט כלול שם. או כאשר הוא מדבר על אותם המעשי זימה או תאבטנות או תומעה והתאבטנות, למרות שלא כתוב שאסור לנו לגנוב יצירות של אחרים, ברור לנו שהחוקים האלה או תורת אלוהים מכיל גם את זה, ואסור לנו לגנוב יצירות של אחרים. בעניין הזה, לצערנו, יהדות האורתודוקסית או הרבנית טעו וטעו בגדול, כי הם בעצם מסתכלים על האות של התורה ולא על רוח של התורה. זה הרי מה שאמר ישוע בדרשה להר, הוא כל הזמן אומר, שמעתם שנאמר, אבל אני אומר לכם. וביהדות, בכדי להקל על עצמם, הם בעצם התחילו להגדיר כל דבר בצורה פרטנית ביותר. למשל, באתר ישיבה COIL, חיפשתי מה המרחק שמותר ללכת ביום שבת. הרי כתוב שבשבת אסור לעבוד. אז הרב שמואל הולשטיין עונה על השאלה הזו כך. הוא אומר, מותר ללכת עד 2,000 אמה מחוץ לעיר, שזה קצת פחות מקילומטר. בפועל מודדים את מרחק מהעירוב של העיר או מהבית האחרון של העיר במידה ואין עירוב. ניסיתי לחפש מה זה אומר עירוב וראיתי שזה תורה בעצמו, אז ויתרתי. אבל אנחנו מבינים שבעצם הם לוקחים את התורה שמאוד פשוטה וכללית ומנסים להגדיר את זה בצורה הפרטנית ביותר. זה לא הכוונה של אלוהים. הרי אם זו הייתה הכוונה של אלוהים, אז הוא היה אומר לנו במפורש בכל נושא איך בדיוק עלינו להתנהג. אבל אלוהים בחוכמתו נתן לנו חוקים כלליים כדי לעזור לנו לחיות על פי הרוח של התורה. יותר מזה, אנחנו יודעים שישוע סיכם את כל התורה בשני דברים, לאהוב את אלוהים ולאהוב את הזולת. ואולי דבר האחרון, אנחנו יודעים שירמיהו בפרק למד א', הוא אומר לנו אלוהים, שהנה ימים באים שאני אקרות ברית עם בית ישראל ובית יהודה, וכתבתי את תורתי על ליבם. אלוהים כתב את תורתו על ליבנו, ובעזרת רוח הקודש שהוא שם בנו, אז אנחנו יכולים לדעת איך עלינו לחיות ואיך עלינו להתייחס, ולכן אנחנו יכולים בדיוק לפרש מה זה אומר אותם מעשי הזנות וכל תומעה או תאבטנות ששאול מדבר עליהם. בהמשך שאול מספק לנו כמה תחומים שעלינו להיזהר מהם במיוחד. זו איננה רשימה מלאה וממצה, וגם במקומות אחרים בכתובים יש לנו רשימה כזאת, שגם הרשימות הללו הם אינם סופיים. אז אם אתם רוצים לרשום, אז יש לנו את זה קודם כל באיגרת הראשונה לקורינטים בפרק ו' בפסוקים 9-10, ראשונה לקורינטים ו' 9-10, וגם באיגרת לגלטים פרק ה' פסוקים 19-21. יש לנו שם רשימה של דברים שהם כמובן לא רשימה סופית. אני חושב שהמטרה של שאול היא לסייע לנו להבין שאם אנחנו אכן בריאה חדשה במשיח, אז עלינו להתנהג ולהתהלך בצורה שונה ממה שהלכנו בעבר או בדרך שהולכים הגויים. לכן מעשי העבר הם כאלה שאנחנו לא רק שלא צריכים לעשות אותם, אלא הוא אומר אפילו לא לדבר עליהם. שאול גם מציין את שיחת סיכלות או התלוצצות כדברים שאינם יעים למשיחים. זה כולל גם אותן הבדיחות, ההגסות שלעיתים משמיעים במסגרות כמו בבית ספר או בצבא או בעבודה. עלינו להתרחק מהם בכך שלא נשמע אותם. אחד הטעויות הרבות שלי באופן אישי בחיים שלי הייתה שהייתי בצבא לא סיפרתי להם שאני משיחי. וכל פעם שבחדר או במקום אחר היו משמיעים בדיחות גסות, שהרי זה מקובל בקרב הלא משיחים, הייתי יושב ושותק ולא אומר דבר. אז אני מקווה שאתם לא תעשו את הטעות שלי, אלא שבכל מקום ובכל מסגרת שאתם נמצאים, דבר הראשון שאתם מציינים זה שאכן אתם משיחים, שאתם ילדי אלוהים במשיח. זה יקל עליכם מאוד בהמשך הדרך. שאול אומר לנו שבמקום שיחות שכלות או התלוצצות, עלינו לומר תודה או למלא את פינו בהודיה. כאשר אנחנו רואים אובייקט או אדם יפה ומודים לאלוהים בדרך שהוא ברא אותם, אז אנחנו לא נופלים בחטא של חמדנות או החטא של הזנות. זו עצה מאוד פרקטי שהכתובים נותנים לנו או נותן לנו, והיא אכן גם עובדת. לכן עלינו לחשוב בדרך שהמשיח והמשיחי אמור להתנהג, ובמראה הזה בהודיה ובתודה לבורא שברא את הכל טוב וגם יפה. אנחנו חייבים לדעת, כפי שידעו בקהילה באפסוס, מכיוון ששאול אמר להם את זה כמה וכמה פעמים והזכיר להם, שאלה שממשיכים לחיות כזונה או תמה או בעל תאוות הם עובדי אלילים ולא עובדי אלוהים חיים במשיח. אם המעשים האלה מאפיינים אותנו או זו הדרך החיים שלנו, אז עלינו לבחון אם אנחנו באמת במשיח. כי משיחי, ולא רק מי שקורא לעצמו משיחי, אינו יכול להמשיך ולחיות בשקר או לנהל חיים כפולים. לא ייתכן שמה שמאפיין את משיחי הוא בעצם דרכי העולם, מעשי העולם, דיבור של העולם, וגם כמובן המחשבות של העולם. אם אכן כך מתנהג אדם, אז אין לו נחלה במלכות השמיים. זה מה שאומר לנו שאול כאן. והנחלה ששאול במובו בפרק הראשון הזכיר, זו לא פחות מאשר הנחלה שרוח הקודש בעצם הוא הערבון שלנו לנחלה שנפדה אותו במלכות השמיים. זה מה שאמר לנו בפרק א', פסוק 14. אלוהים במשיח הכין לנו נחלה שנזכה לקבל אותה במלכות השמיים. ועד אז עלינו להתנהג כאלה שיש להם נחלה במשיח. לסיום, שאול מפציר בנו לא להיות שותפים כבני מרי, שבגללם בא זעם אלוהים. ההפצרה של שאול הוא בכדי למנוע מאיתנו להקשיב לדיבורי הבל. אותם האנשים שמנסים ביודעין ואולי אפילו שלא ביודעין להסיט אותנו מדרך של המשיח, או לפתות אותנו או להסיע אותנו, כפי שאומר בתרגום של דליץ' בפסוק 6 כאן. יש כאלה שיגידו לנו שאלוהים הוא רב חסד, שהוא סולח על הכל, וזה בהחלט נכון, כי זה מה שהכתוב אומר. אבל אם אנחנו ממשיכים לחיות את החיים שלנו כלא מאמינים ומתעקשים לחיות את החיים שלנו כמו העולם, אז כנראה שאנחנו לא באמת במשיח, או שעדיין אנחנו עדיין לא במשיח, ועלינו מיד לחזור בתשובה ולתקן את דרכנו. הכתוב הוא מאוד חד וברור בעניין. או שאנחנו בני אלוהים, או שאנחנו בני השטן, או בני המרי. ואין שום דבר באמצע. וההתנהגות שלנו מעידה למי אנחנו שייכים. לבסוף, חשוב לזכור ששאול כתב את האיגרת הזו לקהילה משיחית, למאמינים או קדושים, כפי שהוא קרא להם. ואכן, כמשיחים, אנחנו יודעים שאנחנו לא מושלמים, אלא שאנחנו בדרך להתקדשות. אותו תהליך שהחל מאותו רגע שהמשיח נתן לנו לב חדש ושם בנו את רוח הקודש, עד אותו יום שאנחנו נעמוד מולו פנים אל פנים. ובתהליך הזה אנחנו נופלים, ואפילו לפעמים נופלים עמוק וקשה. יש לנו פינות חשוכות שאלוהים פועל בנו כדי להאיר את האור שלו בפינות האלה, ולשנות אותנו גם בתחומים הללו. ועלינו להמשיך ולעמול קשה, ובכל פעם שנופלים לקום ולהמשיך, להתוודות וללכת הלאה, כי כך אלוהים מכין אותנו, וכך גם אלוהים בעצם משנה אותנו. ובטובו אלוהים גם נתן לנו את הקהילה, אחים ואחיות שהם שותפים לנו במסע הזו, ועלינו ללכת ביחד ולסייע אחד לשני במאבק שלנו, ובמיוחד שאנחנו נופלים, ולתת לנו יד ולהקים אותנו בלי לבייש אחד את השני, בדיוק שעשה אותו מורה שסיפרתי עליו בהתחלה, שסגר את העיניים שלו. אז הסיכום, אנחנו יודעים שיש לנו חיים חדשים במשיח. החיים החדשים דורשים התנהגות חדשה. אנחנו בריאה חדשה, ושכאלה עלינו לחיות כפי שהמשיח חי ומצפה מאיתנו לחיות גם כן. הוא נתן לנו את תורתו, ואף כתב את תורתו בליבנו, בכדי לחיות על פיה. ומה שמעניין הוא שגם אם תורתו כללית מאוד, כמו לאהוב את אלוהים ואת הזולת, תורת אלוהים ברורה לנו מאוד, ואנחנו יודעים איך עלינו לחיות. חשוב מאוד להבדיל בין משיחי, גם אם הוא חלש, לבין אחד שאינו משיחי. גם כמשיחים, אנחנו עדיין לא מושלמים, ולעיתים, כמו שאמרתי, אנחנו נופלים, אבל בחסד המשיח אנחנו גם קמים. אנחנו ממשיכים ואנחנו גם מתגברים. עלינו להבין את ההבדל, ועלינו גם לבחון את עצמנו, באיזה צד אנחנו נמצאים. ובסיפור הזה יש רק שני צדדים. או שאנחנו שייכים לאלוהים, או שאנחנו לא שייכים לאלוהים. ואסור לנו להתבלבל, כי זה הרבה יותר מרק עניין של החיים והמוות, כי זה גם עניין של נצח הנצחים שלנו, ואיפה נבלה את הנצח. בואו נתפלל. אלוהים אבינו, אנחנו מודים לך שאנחנו נמצאים בעולם הזה לא לבדנו, למרות שאנחנו כן נמצאים במאבק מתמיד. מאבק מול החטא, מאבק מול הבשר שלנו, אבל גם מאבק אלוהים, שאנחנו יודעים שבסופו של דבר, כאשר אנחנו במשיח, הוא אכן ניצח את המלחמה הזו בעדינו. עזור לנו אלוהים לדעת קודם כל באיזה צד אנחנו נמצאים, שאנחנו אכן נמצאים בך, במשיח. ואנה אלוהים, עזור לנו גם כאשר אנחנו במשיח, במאבק היומיומי שלנו לנצח את החטא, להתגבר על הבשר, להתגבר על המחשבות שלנו, על המעשים שלנו, וגם לעתים על הדברים שאנחנו מוצאים מפינו אלוהים. עזור לנו אלוהים שאהבה ואהבת המשיח תהיה המניע של ההתנהגות שלנו, ושבכל מה שאנחנו עושים אנחנו נביא כבוד ותפארת למשיח, ונראה שאנחנו אכן במשיח בגלל מה שהוא עשה עבורנו, וגם בגלל הדרך שבה אנחנו מתנהגים. את כל זה אנחנו מבקשים בשם הגדול והנפלא של המשיח, שהוא הקורבן והנינוח, ריח נינוח לאלוהים. אמן.